כשאנחנו מדברים השיעור הזה במידות הראיה אמונה פסקה ט', כשאנחנו מדברים על האמונה בהמשך למה שלמדנו בשיעור הקודם שהיה לפני הרבה זמן בשל השלגים שירדו, דיברנו בשיעור הקודם על החסידות הפנימית, על המשמעות. תפתח בבקשה בעמוד קוף. המשמעות האמיתית של החסידות, מהי החסידות, לא כפי שאנחנו רואים או מתבוננים או מציירים או מדמיינים לנו היום. אנחנו דיברנו על החסידות במובן הפנימי יותר, כלומר זה נטייה של הנשמה של האדם, וזה לא רק בהנהגות חיצוניות כאלה או אחרות. הרב לוקח אותנו לשלב הבא, כאשר השלב הבא מדבר על האמונה הגדולה. אחרי שאדם מגיע למציאות שהוא חסיד, חסיד במובן האמיתי של החסידות, כמו דוד המלך עוד לפני הבעל שם טוב, כשהחסידות עוד לא הייתה קיימת בכלל. כלומר, דוד המלך קורא לעצמו חסיד, כי חסיד אני. מה פירוש המילה חסיד? ראינו שזו עבודה פנימית של הנטייה של הנשמה אל הקדוש ברוך הוא, וממילא לא באה רק לידי ביטוי בהנהגות חיצוניות. ראינו גם בשיעור הקודם, זה שלפניו, מדבריהם של חכמים, מהראשונים ואחרים, מה זה חסידות ולמה כבר בזמנם היו אנשים שנטו לעשות מנהגים שונים ומשונים וקראו לזה חסידות, ובעצם פגעו בשמה הקדוש האמיתי של מושג החסידות. אומר הרב, ובואו נקרא קודם כל מה שאומר בפנים, האמונה הגדולה, אנחנו בפסקת אין בבקשה להסתכל, כשהיא מזרחת, בלשון זריחה, מהירה, בא מן המזרח כמו השמש, כשהיא מזרחת אורה על הנשמה, אשר יש שילוב של קשר שבא לידי ביטוי מתוך ההסתכלות החסידית האמיתית ונטיית הנפש, כאשר מתקיים קשר בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא, והוא הולך ומתעבה, הוא הולך וגדל, הוא הולך ומתגבש, נוצרת אצל האדם תנועה מעניינת מאוד. האדם, ואני אומר את זה עכשיו כמו שזה, ואחר כך נסביר יותר לעומק, האדם נסחף. כלומר, יש סחיפה, יש זרימה מוגברת של האישיות של האדם אחר הרצון האלוהי. ויש לו שאיפה מתמדת, שכל הזמן מריצה אותו קדימה להידמות לבורא. וכבר ידוע הגמרא בנדרים ועוד מספר ממקומות בשס, שהגמרא אומרת, הרי יש לנו פסוק שאומר הוא לדבקה בו, שאנחנו צריכים לדבוק בקדוש ברוך הוא. שואלת הגמרא, איך אפשר לדבק בקדוש ברוך הוא? אנחנו לא יכולים להיות כמו, מה? יהיו כמוני? אין מצב. אחד הדברים המאוד בולטים הוא שהאדם כולו צרכים, כולו גשמי. הגוף שלו מחייב אותו להתנהג ולפעול על פי צורכי הגוף. יש בו נשמה אלוקית ודאי, כי בלי זה הגוף לא היה שווה דבר. אבל הוא מחובר באופן קבוע, הכרחי, למציאות של הגוף. דוגמה, נשימה. אדם חייב לנשום. דוגמה, אדם חייב לישון. מתישהו. אדם חייב לאכול. אלה דברים שהם מקיימים את האדם. לעומת זאת הבורא, התברך שמו והתעלה, אין בו שום דבר מזה. אז איך אני יכול להידבק בו? איך אני יכול להיות כמוהו? לכן אומרת הגמרא, המסקנה היא שהתורה מצווה הוא לדבקה בו, זה להיות כמותו בהנהגותיו. מהו רחום, אף אתה רחום, מהו חנון, אף אתה חנון. מהו גיבור, גם אתה גיבור. וגיבור הכוונה היא גיבור במלחמות שצריך להילחם. ביצר שלך, בתאוות שלך, בדברים שליליים. תילחם, הוא גיבור גם כן. ממילא זה נקרא להידמות לשם. להידמות בהנהגות שבו הוא מנהיג את העולם. איך? הקדוש ברוך הוא, המלחמות של הקדוש ברוך הוא, הם מתבססים על שני מישורים. המישור הראשון הוא המישור של מי שהוא פוגע בעם ישראל. כלומר, כל מי שפוגע בעם ישראל למעשה אויב של הקדוש ברוך הוא. המלחמות של אומות העולם בעם ישראל זה לא רק מלחמה על הגוף היהודי, אלא על הרעיון שעם ישראל מוביל.
הרב, גם הם אומרים אותו רעיון בסופו של דבר. כמובן עם מנהיגים שונים, אמונות קצת שונות, אבל העיקרון נשאר אותו עיקרון.
איזה עיקרון?
השם אחד והוא אחד.
מי, אומות העולם?
אומות העולם עומדות כמו המוסלמים, המוסלמים. אני יודע שהם שונים, רוצחים, לא עומדים בזה, כל מיני שטות כאלה. אבל בדבר העיקרון הבסיסי שלהם נשאר אותו דבר בדיוק כמו שלנו.
לא נכון. לא, לא נכון, לא נכון. אני אגיד לך גם למה. יש שוני מהותי במי שקורא לעצמו שאני הנבחר, כן? ואני חשבתי שאני הנבחר, לבין מי שבחרו בו. תאר לעצמך, רגע, הם יכולים לטעון. לא, לא, לא. אני אוהב את האמירה הזו, הם יכולים לטעון כי להם אין אסמכתאות. אין הוכחות. לנו יש. כי התורה קוראת לעם ישראל עם סגולה, כי בחר בנו מכל העמים, ואומות העולם מודים עם ישראל עד שאותו איש לנוצרים הפך להיות אל, העם הזה היה העם הנבחר, ועכשיו בגלל שלא הסכימו איתו אז הפסיק. זה נשמע קטנוני, זה נשמע חסר הוכחה. מי קבע את זה? הם. אותו דבר המוסלמים, הם טוענים שהעם היהודי היה העם הנבחר עד שהגיע אותו שוטה, אותו רועה גמלים שקוראים לו מוחמד, ובגלל שהם לא הלכו אחריו אז הם הפסידו, יש עם נבחר אחר. זה, סליחה, ילדותיות, זאת התרמה. לא הבאת לי במבה, לא הסכמת איתי, עד עכשיו אתה לא קיים. ממילא כל הדברים הללו הם מתבססים על אמירות של בני אדם. כאשר העם הנבחר, עם ישראל, נבחר על ידי הקדוש ברוך הוא, ולא על ידי החלטות אנושיות. ממילא, לא, זה לא אותו עיקרון בכלל, נקודת המוצא היא שונה. נקודת המוצא היא שונה. עם ישראל נבחר להביא ולהפיץ את אמונת הייחוד, את אמונה בשם, שהוא אל אחד ושמו אחד. לא שום אמונה אחרת. הנוצרים לא מאמינים באל אחד ושמו אחד. אז הם לא יכולים...
למה? הם כן מאמינים?
לא, סליחה, אתה לא מכיר?
הם מאמינים בו ובישו.
אז יפה, זה כבר לא אחד.
מי זה
טוב? לא, לא, לא. אז אתה לא מכיר את האמונה הנוצרית, ואני שמח על כך. אבל האמונה הנוצרית אומרת שישו עצמו הוא האלוהים.
כן?
כן? שהוא בא בגוף. חבר'ה, אני מצטער.
נו, איך הבעלת פה?
יפה.
אנחנו אומרים שבא...
שמה? שהאלוהים אצלנו הפך להיות אדם?
לא, אבל...
זה מה שהם אומרים.
אבל אצלנו גם כן אומרים לפעמים התגלמות וכאלה.
לא, לא של אלוהים, קדוש ברוך הוא.
שהוא שולח...
הוא שליחים בסדר? אבל הם טוענים שישו הוא האלוהים.
עד היום?
לא, זה עבודת אלילים שממש.
זה יכול אולי לעבור כאילו בגלל שעברנו לזמן.
זה לא עובר. זה לא אמונה באל אחד. זה אמונה...
איזה עוד אלים
שם? ישו.
נו ישו, אז הישו שלהם החליט גם כן לבוא לארץ.
אבל מה זה הדבר הזה?
אז השם שלנו מחליט רק להישאר.
לא, זה לא קשור.
ישו שלהם, כל אל, הדרך שלו. הדרך של ישו.
רבותיי, רבותיי, בואו, אני מחר בבוקר ממציא דת חדשה. ואני אטען שארגזי קרטון בכיתה הם האלוהים. והם עכשיו רוצים להיות ארגז קרטון. אז זה הופך את זה לדת, זה הופך את זה לאמת, זה הופך את זה לזה, זה הדרך שלו, זאת טיפשות והבילות. זה הכל. כי אם אנחנו מאמינים שהאל אין לו גוף ואין לו דמות הגוף, ואין לו שום דבר שקשור לגוף, אז לעולם לא יהיה מציאות שהוא יהיה בגוף.
זה לפי הדרך
שלנו? לא, זה לפי הדרך שגם הם בעצמם אומרים שזה היה נכון.
היה.
אה, יופי, מי החליטו? אז אתה... בואו, אני אוהב את המילים האלה, בואו, זה לא הנושא שלנו היום, אבל תבינו, לברות דתות או ליצור דתות, תלכו להודו ולמזרח ותראו שכל כמה חודשים קם שם איזה מישהו אחד ומקים לו דת חדשה.
זה לא סתם
מודע. זה לא הופך את זה לאמת. זה שקר שאין כמוהו. היהדות, גם הדתות הגדולות בעולם מודות, וזה כתוב אצלם בספרים שלהם, שעם ישראל העם הנבחר, שעם ישראל קיבל תורה מסיני, והם לא, והם לא.
הנצרות מסכימה שלהשם אין דמות הגוף
וכל זה? לא.
נו, אז...
רגע, אבל עוד פעם.
כל אחד הבסיס שלו.
בסדר, נכון, נכון. ובהרוצח יש בסיס משלו.
נו, אז זהו, אז...
אבל זה לא נכון.
אמרה לי כמעט שכל הדתות...
בוא, זה לא הנושא של השיעור שלנו.
אמרה לי כמעט כל הדתות, הבסיס שלהם זה התורה.
כל הדתות בעולם שואבות מתורת ישראל. הווה אומר שאם כולם שואבים ממקור אחד, כנראה שהוא האמת, אלא שמזייפים אותו ומקמתים אותו ומסדרים אותו שיתאים לעניינים שלהם. הטענה שעם ישראל הוא זה שהרג את ישו, שזה אחת הטענות הגדולות של הנצרות שמובילים הרבה הרבה, הובילו הרבה שנים, הוא לא מדויק. הוא ממש לא מדויק, מעשית. אנחנו כן, דנו אותו, אבל עם ישראל לא הרג אותו, כי לא לו סמכות בימי הרומאים להרוג. הם מסרו אותו לשלטון הרומי, הרומים תנו אותו. אז יש שם ראו בו פושע, מבחינתם.
למה בגלל שהוא
מאמין לו? לא, אז לא היה, אז הם היו עובדי אלילים, רק אחר כמה זמן. דפקתי עוד דק, לכן? רגע, בוא.
הוא הלך נגדם.
לא ניכנס לזה עכשיו. אבל בעיקרון זה לא נכון לומר שדתות אחרות פועלות על אותו עיקרון. הן יוצאות מנקודה אחרת לגמרי, אז זה לא אותו עיקרון. לא אותו עיקרון. ממילא, כן.
אפשר להגיד אלא?
כן.
שהם כאילו נגיד יגידו לך שאתה לא אמר נבחר נגיד, ושעם אחר הוא אמר נבחר, אז אתה לא תגיד את זה שאתה לא אמר נבחר והם היום נבחר. אתה תשקר. אתה לא רוצה כאילו ש...
איזה אלזינות חום משהו, אז תקיד. ודרך אגב, היא אמרה לי, נוצרי שתבטר איתו, תוך שנייה אתה סותם לו את הפה. הוא לא מציע לסתום לו, הוא חוזר על אותו משפטים מהפעם, כדי שלסתום לך וזה לא עובד. אז לא, אני פשוט התווכחתי עם מישהו כזה. אתה מתווכח, בוא, תקיד משהו, תתוקע אותו, רגע, אם הוא שם, נתחיל לחזור חזרה, והוא אומר את כל הדעות שהוא חזרה עוד פעם.
טוב, לכן אומר הרב, האמונה הגדולה, האמונה של היהודי כיהודי שמאמין בשם מתוך תפיסה אמיתית של רצון להידבק בשם נוצרת אצלו תנועה של התקדמות קבועה, התקדמות בלתי פוסקת. ולאן היא הולכת? ואני אדבר על ההיסחפות תכף. אומר הרב שהנשמה למעשה מרגע לרגע, מזמן לזמן, בהיסחפות הזאת, תדמיון לעצמכם, עכשיו אנחנו עוד, יש שלגים בחוץ וכל מיני מקומות, מי שיכול או מכיר, לא צריך לעשות ניסיון, יש את העניין הזה של כדור השלג כהגדרה של דבר שהופך מדבר קטן לדבר ענק. כדור שלג שמדרדר במורדות ההר, הוא מתחיל בקטן, זה מין גוש שלג קטן שיורד, אבל בגלל התאוצה והתכונה שלו להדביק אל עצמו כל מה שהוא עובר דרכו, למעשה כדור שלג קטן יכול להפוך לכדור שלג ענק. כלומר, זה מין תנועה שאם בא האדם אל הקדוש ברוך הוא מתוך תפיסת עולם של נטייה נשמתית אל החסידות, שוב פעם, לא של היום, החסידות האמיתית, הפנימית, הנשמתית, שאומרת לו שהוא צריך לדבק בשם, ממילא היא הולכת והופכת להיות כמו כדור שלג בפן החיובי, הולכת וגדלה, הולכת וגדלה, וכוחותיה, הכוחות, האנרגיות, הפנימיות שלו אל הקודש, הולכות וגדלות, וממילא זה נקרא היסחפות. הוא הולך ונהיה גדול וגדול יותר בכוחות הנפש שלו, בכוחות הנשמה שלו. אוקיי? זה הנושא הזה של היסחפות שמדבר הרב. אז למעשה האדם כזה שנמצא כל הזמן בתנועה של התקדשות כלפי שמיים, נטייה פנימית לעשות רצון השם, ממילא זה משפיע קודם כל וראשית כל על מי? עליו. אבל אדם, תארו לעצמכם, אנחנו רואים את זה הרבה, פוגשים כאלה הרבה דברים, שאדם, אנחנו מכנים אנשים קדושים, מקובלים, צדיקים, כל מיני גדרות כאלה, ויש עמך, שם אנשים. ועולה שאלה גדולה מאוד, למה? במה זה שונה מזה? זה יהודי וזה יהודי. זה מקיים תורה ומצוות, אני מדבר כרגע על אותם אלה שמקיימים תורה ומצוות, וזה מקיים תורה ומצוות. וממילא, אם זה מקיים תורה ומצוות, אני מקיים תורה ומצוות, למה לזה אתה קורא קדוש? למה לזה אתה קורא מקובל? למה אתה קורא לזה צדיק? הרי אתה והוא אותו דבר. שניכם באותו בית מדרש, שניכם מקיימים את אותם מצוות, שניכם מניחים תפילין, שניכם מתפללים, הכל אותו דבר.
אבל נגיד, אני הרב מתפעל שעה, אני מתפעל שתי דקות. אני מתפעל שתי דקות וילך.
מה הקשר? זה לא אומר ש...
אני לא מדבר על... בסדר, אוקיי.
אני רואה שמיים ועושה...
בסדר.
אני יכול לפנות לעצמו שעה שלמה כדי...
אבל למה? מה קרה לו? למה הוא עומד שעה שלמה? יש לו בעיה בקריאה?
הוא עובד על זה.
מה, הוא לא קורא טוב?
הוא מרגיש שהקדוש ברוך הוא עכשיו...
יפה, זאת אומרת, הנטייה, המשיכה הפנימית של האדם הזה שאנחנו רואים אותו מן הצד, ומכירים ומזהים אותו שזה לא הצגה, שזה אמיתי, באופן כללי, הנטייה הנשמתית שלו היא כל הזמן אל הקדוש ברוך הוא. ממילא זה משפיע לא רק על עצמו, אלא זה משפיע על הסביבה שלו. אדם כזה, שהוא, יש לו אמונה גדולה, שמתבססת על חסידות אמיתית, הוא משפיע על המציאות כולה, גם על ידי ההתנהגות שלו, וגם איך שהוא מתנהל בעולם. כי מה נקודת המטרה שלו? נקודת המטרה שלו זה לדווקא בו, להיות דבוק בשם. איך אפשר להיות דבוק בשם? על ידי שנוהגים במידותיו. אז גם הוא רחום וגם הוא חנון. כלומר, זה לא בא לידי ביטוי רק אני עכשיו פה ואני תנור ויש חום מסביבי וכולם מתקבצים לך. הוא גם פועל בשטח. כשהוא נפגש עם בני אדם, כשהוא נמצא במגע עם אנשים, עם העולם, מידותיו, הנהגותיו, דיבורו, עשיותיו, באופן כזה שהוא דבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. כן, כן. לכן ממשיך הרב, אני קורא בפנים, אומר הרב, כלומר, ברצון ההולך וגדל כזה של האדם, כן? רצון כזה של האדם שהולך ונסחף, מתקדם וגדל אל הקרבה לקדוש ברוך הוא, כלומר אל הקרבה להנהגותיו, כל העולם מתמלא אורה על ידה. כמו שהסבר, יש פתאום איזה משהו שמפיץ אור, במילים שלנו אולי בימים הקרים האלה, משהו שמפיץ חום כשמסביב קר. אבל באופן טבעי, כל מי שקר לו, הולך למקום חם, נדבקים אליו. יכולת כללית גדולה, כוח כביר ונשגב מופיע בנשמת קדוש השם, אתם רואים קורא לו הרב? קדוש. קדוש השם מדבק בחיי אל חי העולמים, כלומר האדם הזה מקבל כינוי של קדוש. ולמה מקבל כינוי של קדוש? למה? כי הקדוש ברוך הוא נקרא קדוש, אתה קדוש ושמך קדוש. וכל מי שידבק בקדוש, נקרא קדוש. כל מי שנכנס לבריכה הוא רטוב, אז הוא רטוב, בגלל המים. כלומר, תלוי איפה האדם נמצא. אם האדם מתקרב לדברים שהם לפך של הקדושה, אז הוא שם, אז הוא נטמע. אדם שנוגע באמת, הוא תממת. למרות שהוא חי, הוא נקרא תממת. בסדר, אבל אני מדבר עכשיו על העיקרון. אם אני נוגע באמת, אני תממת. אבל אני חי. זאת עובדה. זאת אומרת, זה משהו רוחני. זה משהו רוחני שפועל עליי גם שאני לא מרגיש אותו. אבל הוא משפיע על כולי. הוא משפיע על כל היכולת שלי להתקרב אל הקודש. אני צריך להתאר ממנו. המטומאת מת היום, אי אפשר להתאר. אין. זה רק אפר פרה אדומה. לכן היום, המושג הזה שטומאת מת היא קיימת אצל כולם, והיום היא קיימת אצל כולם, יש כלל שאומר שטומאה, כן, כזו, שכל הציבור טמא בה, היא מותרת. טומאה מותרת בציבור, זאת אומרת, דוגמה, אם היה היום בית המקדש קיים ולא היה פרה אדומה, לא הייתה פרה אדומה, לא היו מוצאים פרה אדומה, היה ניתן לעבוד בבית המקדש ככה כמו שזה, עם הטומאה שיש עלינו, כי זה בציבור מיותרה.
זה עבודה כרגיל.
אבל כן, הכל כרגיל, עד שיהיה פרה אדומה. לכן, בואו, לא ניכנס, לכן...
לא, זו שאלה, כי... הכהנים עשו להם
להיכנס לבית קברות. אין לי ברירה, זה רק לקריאה, אז אני... כן, מה לעשות? לא יכול, כן.
הכהנים עשו להיכנס לבית קברות.
למה?
נכון, כי זה בא ממקום אחר. בא ממקום אחר, זה אומר שהיות שכהן חייב לשמור על טהרתו, כן? אז אסור, למרות שהוא טמא עכשיו, אסור לו להוסיף טומאה על טומאה בידיים. אוקיי? כאילו הוא מוסיף על עצמו, אל תוסיף על עצמך, חוץ ממה שיש לך, בסדר? אסור לכהן לפגוע בעצמו, בקדושה. יופי, יש, נכון, אבל אתה מוסיף.
אז למה הוא נוגע?
אז אל תוסיף. אל תוסיף.
אבל הוא נוגע בי.
זה משהו אחר, זה חיים, אבל אתה אל תלך לבית קברות להוסיף. בסדר? לא ניכנס, אבל זה העיקרון. לכן ממשיך הרב ואומר, האדם הקדוש הזה... לא, האדם הקדוש למעשה מהווה ביטוי. אתה רואה אדם קדוש, ולכן אנחנו גם נדבקים אל האנשים האלה. כשאנחנו רואים אנשים שהנטייה, השאיפה הכללית שלהם זה להידבק בשם, וזה בא לידי ביטוי, לא רק בדיבורים, לא רק בתיאוריה, אלא בפועל בחיי היומיום, אנחנו רוצים להידבק אליהם. וממילא, כאשר אדם אנחנו רוצים להידבק בהם, כי האדם הזה מייצג, הוא מביא ביטוי חי. למה? למה? לרצונו של הקדוש ברוך הוא מבני האדם בעולם. אני תמיד מזכיר את הדבר הזה. יכול ששמעתם את זה, אולי תשמע את זה עוד פעם. בישיבת מרכז הרב לפני שנים רבות שהרב ציודה היה בחיים, הרב ציודה היה הקפיד מאוד שיש, הוא במסילת ישרים, ספר מוסר. ולתלמידים שלמדו, אז בישיבת מרכז הרב, תמיד, אני חושב, היה גם אחד הרמי, היה הרב יאיר אוריאל, זכר צדיק לברכה, שנפטר לפני כמה שנים, היה רם במכון מאיר גם, ואחד הפעמים שאל מישהו את הרב זצ"ל, הרב ציודה, שאל אותו הרב, זה ספר קשה מסילת ישרים, לעשות כל מה שהוא כותב בעבודת המידות, זה דבר שהוא, לא יודע, זה היה מתאים לדורות הקודמים, אבל היום אי אפשר, זה גדול, זה לא לבני האדם של היום. אני זכיתי ללמוד עם הרב יאיר אוריאל ללכות חתנים לפני החתונה. הוא היה חי בדורנו, והוא היה רם בישיבת הסדר בניר. והרב ציודה פנה לאותו אדם שאמר את האמירה הזו ואמר לו, למה אתה חושב כך? יש בעולם, יש אדם שנמצא, שאתה מכיר אותו, שקוראים לו הרב יאיר אוריאל. והרב יאיר אוריאל הוא מסילת ישרים מהלך. חי. זאת אומרת, האדם הזה, כן, הוא מסילת ישרים. אפשר להביא לידי ביטוי חי את מסילת ישרים. אני אומר רק מהנקודה שלי, מנקודת הראות שלי, במפגשים שהיו לי איתו, והיו הרבה. הייתה תחושה כבר ממש שאתה נמצא ליד איזה, איך אומרים את זה, מלאכים כבני האדם. כלומר, זה מין משהו כזה שהוא... הוא בעולם הזה, אבל זה משהו כזה קדוש, טהור, זה משהו כזה שהוא... ואנשים כל הזמן רצו להיות בקרבתו, כי זה היה שמחה עצומה, הייתה תחושה מקסימה, לשמוע אותו, לראות אותו, לדבר איתו, וללמוד מזה. אומר הרב, זה האדם נקרא קדוש. הוא קדוש כי הוא נדבק בקדוש. ממילא ממשיך הרב ואומר, שהאדם הזה, כשאדם מהווה ביטוי חי לרצון השם, ממילא הוא משפיע על מה? על המציאות כולה, לא רק על ידו, אלא על כל העולם. זה אנחנו מכירים בהלכות תשובה לרמב״ם. בהלכות תשובה לרמב״ם, הרמב״ם כותב שברגע שאדם עושה תשובה, לא רק שהוא סידר את עצמו, כן? אלא גם את כל העולם כולו. כי כולם נמצאים בסדרו של דבר על אותו גלובוס. וכל מעשה שלא יהיה איפה שלא יהיה, משפיע על הגלובוס. אז לא צריך להיות דווקא פה בירושלים, ברחוב בן ציון, בשביל להשפיע על משהו שיקרה בסין. אותו דבר הפוך. כלומר, אם פה באיזה מקום, ועשו איזה ניסוי כזה או אחר שיגרום לנזק לכדור הארץ, וישפיע גם על איזה סיני או עוד, היא לא יודע איפה, בעוד כך וכך שנים. כי כולנו באותו כדור. יש השפעות שהן השפעות מיידיות, יש השפעות שהן השפעות שבאות לאורך זמן. אבל הן מגיעות. ממילא אדם כזה, שהוא דבק בשם, משפיע על הסביבה שלו מיד, אבל על כל העולם כולו, על המציאות, בשלבים מאוחרים יותר, וזה מסיבה שאנחנו בחלק מקטעי התפילה, לא כולם אומרים את זה, זה בקשות, תפילות, שנעשה את רצונו של הקדוש, את רצוננו כמו רצונו של הקדוש ברוך הוא, וזה משנה מעשרת אבות. אדם הזה מגיע לשלב הזה שהוא נסחף קדימה, כלומר מתקדם ומתגדל עד כדי כך שרצונו שלו זה רצון השם. מה הכוונה? הכוונה היא שכל דבר שהוא הולך לעשות, הוא הולך לקנות, הוא הולך לדבר, הוא הולך לאכול, הוא הולך לעשות מעשה, לפני שהוא עושה, הוא אומר רגע. השבריר השנייה הזאת זה במחשבה. המחשבות שלנו מהירות מאוד. במחשבה הוא שואל את עצמו שאלה יסודית אחת. האם אני בזה, שאני פועל פעולה שאני רוצה לעשות, הקדוש ברוך הוא נשמח בזה, או שאני פוגע בו? טוב. זה מחשבה בערב פעמים. באדם שנמצא במציאות שהוא באמונה הגדולה שלו מתקדם כל הזמן אל לדבוק בקדוש ברוך הוא, זו שאלה שמנקרת לו בראש כל הזמן, או רוב הזמן. האם הפעולה שאני עושה היא לכבודו של השם או לא? האם הפעולה שעכשיו אני עומד לעשות היא מכבדת הנשמה שלי, לא את הגוף? כי הגוף יכול להיות כן, למה לא? זה תאוות. כן, השאלה איך אני עושה? אני יכול לשתות. איך מובן? וחזל, כשאדם שותה יין, כן? שלא ישתה אותו, בבת אחד כוס שלם. לא, מה, מה, מה? נכון, גמרנו הכל ירד פנימה. לא, כי זה גרגרנות. זה לא יפה. זה לא מתאים למי ששם אלוהים ניסה עליו וזה עם ישראל. גויים, בסדר, אין לי דרישה מהם בעניין הזה.
אומרים לגבי ריצה לכל מקום.
לגבי?
ריצה לכל מקום.
ריצה לכל מקום. כמה וכמה דברים, תסתכל על הפעולות הפשוטות. אתה שושב ואוכל, שותה, שתי מיץ, שתי מה שאתה רוצה, אבל... בעדידות, עדידות הנפש, זה לא מכבד. האדם שפועל בצורה הזו, עושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא לרצונו שלו. ממילא האדם הזה, כן, אני יודע, האדם הזה הוא הופך להיות מרגע לרגע יותר ויותר, רבותיי, 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 סליחה. אני יודע גם לי, אני אטפל בזה תכף. לכן אומר הרב, שהתהליך הזה שהאדם מתגבר על הרצון התאוותי שלו והוא משנה את המציאות, הוא למעשה משדרג את היכולת האישית שלו, ולא רק שהוא משדרג את היכולת האישית שלו, אלא גם למעשה מגיע למציאות, תסתכלו בפנים בדברי הרב, כשם שהיכולת והגבורה מצטיירת בתחילה בדמיון הקודש, כלומר בתודעה. ומהי התודעה? התודעה הפרטית שלו הופכת להיות תודעת התורה, תודעת הקודש. איך?
עם השם, מה שאומרת לשנייה?
שהוא כל דבר פועל רק אם זה מתאים לרצון השם, זה מכבד את השם. ממילא אומר הרב, ככה הולכת היא ומתעלה בשכל ובפועל. כלומר, המדרגה הזו באה לידי ביטוי בפסוק שמשתמשים בו, אנחנו פעם סיפרנו על זה בדיחה אומנם, ותגזר עומר ויקום לך. כלומר, זו מציאות שבו אנחנו מכירים את זה מכיוון אחר, שהשם גוזר וצדיק מבטא. וצדיק מבטל. כלומר, הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה של דין, והצדיק, הקדוש הזה, יש לו את היכולת לשנות את הגזרה. ולמה? 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 מאיפה בא הכוח הזה? כי רצונו של אותו צדיק הוא זהה. למה? לרצון השם. כאשר הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה על מידת הדין, על מקום, על אדם, על כדור הארץ, על העולם, על הנברא, על כל הכוכבים. משהו, למעשה, למה הוא עושה את זה? מה פתאום מידת הדין היא זאת שפתאום מצליחה להחזיק את המרכז? למה פתאום יש לה כוח? כי המטרה היא להחזיר את האדם, את העולם, לאן? למציאות של חזרה לאמונה בשם. לתקן, תקרא לזה לתקן, אבל להחזיר למצב הנכון, המצב הנורמלי, המצב שחייב להיות. וכשאנשים מתבלבלים וחושבים שהם הם אלה שכוחי ועוצם ידי והם יכולים הכל והם שולטים בכל, צריך להזכיר להם שהם לא. וכשבן אדם בחוסר תשומת לב, בחוסר מחשבה, חושב שהוא יוצר הכל, ויש אנשים כאלה שחושבים שהם היוצר, הם האחראים על העולם, והכל בא מכוחם, ממילא מישהו צריך לעורר אותם שזה ממש ממש לא. ולך תוציא אדם ששבוי במחשבה שהוא הוא ואין כמוהו. אני ואפסי עוד. כלומר, אני, כל השאר, אפסי. אני המוביל, אני היודע, אני המומחה, אין כמוני, יש לי סוני. אין. כן, כלומר, זו מציאות סתם, שם של חברה. אני הכי טוב בעולם. זה נכון היה במציאות רק של יוצר. מי שמושלם. כשאנשים שבועים בקסם הזה, את צריך לעשות להם צונאמי. ביפן שחושבת שכל העולם היא שולטת. אז צריך לנו לאירופה, שיש איזה משהו אחד, קטן שכזה, כמה גלים של הים, שזהו, אתם לא מסוגלים לעצור אותם. אנחנו פה בארץ, זכינו לשלושה ימי שלג, שלושה וחצי ימי שלג, תלוי איפה ואיפה. יש אנשים שסבלו קשות בימים האלה. ויש אנשים שסמכו עד השמיים.
כמוני.
זה בסדר. אבל צריך להבין, צריך להבין, שיש בעל הבית לעולם. וזה מפליא לראות, מפליא לראות, ואני התבוננתי בזה הרבה בשלושה וחצי הימים האחרונים האלה של שלגים. שומע רפאל? אתה רואה שני עצים. השניהם ירד השלג. אותו דבר, אותה כמות, עומדים זה ליד זה. זה נשאר מהות, וזה נשאר שלם. ואתה אומר, מה קורה פה?
מה זה מהות?
מהות, שבור כולו. מה נהיה פה? כלומר, מאיפה הדבר הזה בא, ש... בזה יש ובזה אין. מה קרה? מה הביא את זה? זאת אומרת שלמעשה, מה שאנחנו רואים, שהקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו. כאשר יש אדם שפועל באמונה הגדולה שלו לעשות רצון השם, ממילא הוא הופך להיות דבק במידותיו. היות הוא דבק במידותיו, אז מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, הצדיק רוצה אותו דבר. ולכן כשהצדיק רוצה אותו דבר, מה המשמעות? הקדוש ברוך הוא רוצה לקדש את שמו בעולם, להזכיר לאנשים שיש עולם, כן? ממילא, גם אותו צדיק יכול לבוא לפני הקדוש ברוך הוא בתפילה ולשנות את מידת הדין. לא צריך, יש דרכים טובות. ועל די כך מבטל גזרות שהן קשות. כן. בואו, רק נסיים, רק נתגיע את זה. לכן, אומר הפסוק, ותגזר עומר ויקום לך. כלומר, כשהרצון של הצדיק הזה, היות הוא כל כך טהור, הוא כל כך מזוכח, הוא כל כך נקי, הוא מחובר לחלוטין עם רצון השם. אדם כזה, יש לו את הכוח לפעול בשמיים באופן הטוב יותר, הנכון יותר, הקדוש יותר, כי הוא לא חושב על עצמו. אין לו משהו אישי בסיפור. יש לו טובת קידוש שם שמיים. ממילא זה כוחו, זה גדולתו. השיעור הסתיים.